כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית. מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم. مع ערן זינגר.
עכשיו כבר כמעט 5 דקות אחרי השעה 2, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבה, תודה שאתם איתנו. הרציחות הבלתי פוסקות של נשים ערביות, מיד תהיה איתנו הזמרת מירה עווד, חברת הנהלה בעמותת יוזמות אברהם. בימים אלה משיקה העמותה קמפיין חדש לעצירת מעשי הרצח, נשאל אותה בין השאר איך עושים את זה בכלל ואם זה אפשרי. האם יש הבדל בין גברים יהודים לגברים ערבים כשמדובר באלימות כלפי נשים? מה גורם לגבר ערבי להכות את אשתו? ומה תפקיד המשפחה? נשאל בעניין הזה את סעד טלי, מנהל תחום טיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה. על רקע האלימות ומשבר הקורונה נשוחח עם נורה עלי, מנהלת הקו לדוברי ערבית בעמותת ערן, עזרה ראשונה נפשית. ואו במרחבת, על רקע הסרטון המזעזע שבו צולם השבוע איש מגן דוד אדום יורק על תמונות של ישו ומריה בבניין מגורים ביפו, נשוחח עם הקומיקאית נועם שוסטר אליאסי. נועם הופיע אתמול מול הדיירים באותו בניין, היא ניסתה לשפר מעט את האווירה, נשאל אותה אם היא הצליחה. נשוחח עם תושב נצרת, סמיר אבו נסר, בן 85, הוא קיבל באחרונה מהוותיקן עוד כבוד מהאפיפיור על פעילותו ארוכת השנים למען הכנסייה. וגם יש לנו חוב מהשבוע שעבר, מה חושבים עלינו במדינות המפרץ, על רקע הסכמי השלום והנורמליזציה. מרחבת, העורכת שושנה פורמה, המפיקה ילד דודי, טכנאי השידור עם אוסקר טרדלר וטל וניג, אנחנו מתחילים. אל האורחת הראשונה שלנו עכשיו, מירה עווד, שלום.
שלום ערן, מה שלומך?
אני בסדר, אני חושב אבל שהמצב בחוץ פחות בסדר, ואיתך אנחנו כמובן מדברים על מה שקורה עכשיו בתוך החברה הערבית, האלימות המשתוללת בכלל, והאלימות והרציחות של נשים ערביות בפרט. ואתה יודע, לפני שבכלל נדבר על הקמפיין שלשמו הזמנו אותך לדבר עליו, אני רוצה את הפן האישי שלך, שתספרי מה עובר עלייך. כשאת כל כך קרובה למה שאת רואה בתוך החברה שלך, בתוך החברה הערבית בימים אלה, כשמדובר על מעשי רצח של נשים.
תשמע, הנושא הזה תמיד היה, תמיד בער בליבי. מאז שאני קטנה, אני זוכרת סיפורים כאלה שהקלות הבלתי נסבלת הזאת של רצח נשים על רקע מה שאוהבים לכנות כבוד המשפחה ועוד כל מיני דברים, אני קוראת לזה אגו גברי. אנחנו עושים הנחות כשאנחנו אומרים כבוד המשפחה, זה לא זה, זה פשוט חוסר יכולת להתמודד עם כל מיני דברים כראוי. ואני רואה את זה מרת שאני קטנה, אגב לא רק בחברה הערבית, אבל כן, בהחלט יש אצלנו עדיין הבעיה היא יותר עמוקה, ובגלל איזושהי שמרנות ואיזושהי עשרה ואיזושהי בושה מסוימת לסוג של לעברר את הכביסה המלוכלכת, אם קוראים לזה.
את יודעת מה, אני אשאל אותך מירה עווד בצורה טיפה יותר בוטה או יותר ישירה. מה את רואה שאנחנו היהודים לא רואים? כלומר, מה מי שאינו שייך לחברה הזאת מפספס כשמדובר במספרים המטורפים של מעשי אלימות בכלל ורצח נשים בפרט, ערביות?
אני לא חושבת שאתם מפספסים יותר מדי. תחשוב על כל חברה יותר שמרנית מהחברה התל אביבית, בסדר? או החיפאית. כל חברה שמרנית היא רוצה להסתיר את הבעיות שלה ורוצים להשאיר את זה בבית. אז כופים על נשים שתיקה. כופים על נשים לסבול את חוסר הידע של הגבר להתמודד עם כל מיני בעיות. ולספוג את זה בעצמה, גם המשפחה שלה מכריחה אותה או סוג של לוחצת אותה לקבל, להכיל, להסתיר, להשתיק. והיא מרגישה באמת הלחץ הזה, וגם לא רוצים לפרק משפחות כל כך בקלות, גירושים זה לא דבר של מה בכך בחברה השמרנית יותר. אז כן, החברה הערבית היא עדיין במקום שכשמדברים על אלימות בתוך המשפחה, אז זה לא רק הגבר שאת נשואה אליו, זה יכול להיות גם האחים שלו ואימא שלו ואבא שלו, ויכול להיות גם שם מהצד שלך במשפחה. יש אנשים שלא רוצים שתתבטאי ושתוציא את הבושות האלו החוצה, ולכן גם האחים שלך והאורים שלך ילחצו אותך לשתיקה ולהצרה. וזו הצרה שלנו. אני די מאמינה שזה ככה בכל חברה שמרנית, אני די בטוחה שזה נמצא גם בחברה החרדית, אולי אין לנו סטטיסטיקות משם, אבל כן, לי כואב מאוד מה שקורה בחברה שלי, שממנה באתי, שיש שם שכנות שלי ויש שם מכרות שלי, ועצוב לי וקשה לי, ואני רוצה לצעוק את הצעקה הזאת. וכן, כל הזמן, אתה יודע, חוזרים אליי, אומרים לי, צריך לחנך, לחנך, נכון? נכון, 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 נכון. צריך לחנך. אני גם בעד לחנך, וגם ביוזמות אברהם אנחנו מדברים, גם על חינוך בתוך החברה הערבית.
אז הזכרת עכשיו את יוזמות אברהם, את חברת הנהלה בעמותת יוזמות אברהם, והעמותה הזאת, כמו עוד כמה עמותות וארגונים שפועלים למיגור אלימות בחברה הערבית בכלל, משיקים בימים אלה קמפיין חדש שתפקידו או תכליתו לעצור את שפיכות הדמים ולקרוא לממשלה לגבש תוכנית מקיפה ומימון לתוכנית מקיפה כדי לטפל באלימות כלפי נשים. את יודעת, ברשותך, אני רוצה להשמיע קטע קצר מתוך סרטון. יצאו עכשיו כמה וכמה סרטונים מאוד מעניינים, מאוד נאמר חודרים ללב וגם לבטן, שעוסקים באלימות נגד נשים. באחד מהם נראית אבתיסאם, היא מתסתכלת על המצלמה והיא מספרת על המצב שלה אחרי שנמצא פתרון לה ולעוד נשים שעברו אלימות. בוא נשמע את הקטע הזה ואז נסביר במה מדובר.
שלום, אני אבתיסאם, אני אמא לארבע בנות מקסימות, ולפני כשנתיים יצאתי ממרכז לטיפול ושיקום נפגעות אלימות במשפחה. הייתי מאמינים לזה? גם אני לא. האמת שבהתחלה לא האמנתי בכלל שיש מרכז כזה שמיועד לנשים ערביות, מקום שמדברים בו בשפה הערבית, עם עובדות סוציאליות ערביות שמבינות את המקום שאני מגיעה ממנו. לפני שנכנסתי למרכז, לא יכולתי בכלל להסתכל באופן ישיר. ככה כמו שאני עושה עכשיו, עם ראש מורם, הייתה לי אפס הערכה עצמית. כאמא ערבייה, הפחד הכי גדול זה להגיד לבנות שלי שאני לא יודעת מה לעשות. לא יודעת איך משלמים ארנונה, איך מחפשים דירה, איך מחפשים עבודה. והפחד הכי גדול זה להגיד להן שאין לי באמת איך לעזור להן. אבל אנשים במרכז נתנו לי כלים ומיומנויות לחיים החדשים העצמאיים שלי, חיים שאין בהם בעל שרק משפיל אותי כל הזמן, וחברה שלא רואה אותי. והיום אני יכולה להגיד שרוב הכוח שיש לי זה בזכות הצוות במרכז לשיקום וטיפול בנפגעות אלימות במשפחה.
זה הקטע שבו נראית אותה אבתיסאם, כך היא מכנה עצמה, ואז בסרטון הזה, כמו בסרטונים אחרים, מתברר שזה לא בדיוק המצב. היא שחקנית, היא מגלמת את אבתיסאם, שמה של הגברת ששמענו עכשיו הוא רובה בילאל, ולמעשה הסיטואציה הזאת עדיין לא קיימת. עוד אין מרכזים כאלה, עוד אין עזרה כזאת. בוא נשמע את אבתיסאם או את רובה בילאל מסבירה מה היא עשתה או מה התפקיד שהיא מילאה באותו סרטון. נשמע.
נכון, אני שחקנית, אבל הסיפור הזה יכול להיות סיפור אמיתי עם סוף טוב. כדי שזה יקרה, צריך להקים מרכזים לטיפול בנשים הסובלות מאלימות במשפחה. מקום שמותאם לחברה הערבית, עם צוות דובר ערבית, ועוד מקלטי נשים בעיקר במרכז ובדרום הארץ. ברגע שזה יתאפשר, אולי נוכל לתת לסיפורים הללו סוף טוב באמת.
מירה עווד, את מאמינה שסרטונים כאלה, קמפיין כזה יכול לשנות משהו? האם זה רק תקציבים? האם זה רק עוד תחנות משטרה? עוד חוקרות אולי של אלימות דוברות ערבית? או שכמו שאת אמרת בעצמך, מדברים על חינוך. האם זה, הסיפור הוא סיפור פנים ערבי, שאולי המדינה עם כל המאמץ והכספים שהיא משקיעה, לא תמיד יכולה לטפל בהם בעצמה?
תשמע, ברור לי שצריך חינוך בטוח. אבל אי אפשר, כל החינוך בעולם, החיים הבוקח זמן. חינוך זה עבודה מהשורש, זה לוקח זמן, זה לבנות מרכזים, זה לבנות קורסים, זה להכניס לבתי הספר תרנים, אבל צריך לתת טיפול, צריך לתת מענה לנשים בשטח שסובלות כרגע. הסיפור המזעזע עם מופע קנה המילה האחרונה שקרה, זו אישה שכבר הגישה תלונה, שכבר היה בית משפט, היה גירושים, ואז הוא רקח אותה, לא היה לה הגנה. בסיסית, לא היה לה את האמצעים.
כלומר, את אומרת, זה מקרה מובהק שבו המדינה קשלה על כל מוסדותיה, אם זה בית המשפט, או המשטרה, או כל מי שהיה צריך למנוע את הרצח הזה.
פשוט חוסר זהוי של מצב מיוחד, שסכנה מיוחדת ואיום מיוחד, וצריך לתת לו מענה מסוג מסוים. וכן, ועל זה מדובר. עכשיו, אם זה מענה לאישה, ואם זה גם מענה לגבר, יש לנו עוד סרטון שבו גבר מספר גם כן איזה מצב אוטופי כזה, שהוא הלך למרכז שמטפלים בכעס, בבעיות כעס וזעם, והוא ידע, והוא למד איך לנהל את הזעם שלו, כמובן שגם זה בסוף הוא אומר שהוא שחקן, והלוואי שזה ככה המצב, וזה לא המצב. יש פה תשתית שלמה של טיפול. עכשיו, הממשלה ישרה תקציבים. יש תוכניות. העניין הם מתי הם יצאו לפועל, וצריך ללחוץ על מחליטי ההחלטות.
וזו מטרת הקמפיין. מירה עווד, לסיום, את מספרת לי לפני השיחה הזאת בשידור, שאת מכירה מקרוב את הנושא, כי אימך עבדה במשך שנים במקלט שסייע בצפון, אולי המקלט היחיד בצפון לנשים
מוכות, נכון? המקלט היחיד בארץ לנשים ערביות הוא בצפון. היחיד בכל הארץ דובר ערבית עם גם הבטחה מוגברת ויכולת באמת לגונן על הנשים הוא בצפון, ואימא שלי עבדה שם שנים על גבי שנים, ואני כילדה גדלתי על הסיפורים האלו של נשים שעושות את הצעד. זאת אומרת, יוצאות מרד, נשים שיזמו ועשו את מה שצריך, לקחו את הילדים שלהן, עזבו את הבית, הלכו לבקש עזרה, נכנסו למקלט לנשים מוכות, נפגעות אלימות, גוננו עליהם שם, נתנו להם את הפתרון הזה במרכז היחיד הזה שקיים בכל הארץ, אבל אז, טוב, הייתה חסרה תשתית של המשכיות. הנשים האלו, בסדר, אז אפשר לשבת שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. בסוף אישה צריכה לבנות חיים מחוץ למקלט לנשים מוכות, כן? היא צריכה למצוא בית, לגור בו, שיהיה לה ביטחון שם, לה ולילדים שלה, שלא יבוא אליה אחים של בעלה, או אחים שלה, או בני הדודים, לאסוף אותה בחזרה לתוך החיים שלה. אז היא צריכה את הביטחון הזה. היא צריכה למצוא עבודה. רובן נשים שמעולם לא עבדו בחוץ, מחוץ לבית, הן עקרות בית, צריכות הכשרות, הן צריכות עזרה ולמצוא מקומות להתפרנס, הן צריכות עזרה לוגיסטית, יש ילדים צריכים להגיע לגן, לבית הספר, יש כל כך הרבה דבר, תשתית שלמה שצריך
יש כל כך הרבה כאלו. עבודה שעדיין צריך
הרן,
לעשות.
אני רוצה להספר לך על מקרים כל כך עצובים של נשים שבילו חודש וחודשיים במקלט, ואז אי אפשר היה יותר להישאר שם, חזרו למשפחות שלהם ונרצחו. על זה מדובר, וזו הדחיפות. זו הדחיפות שצריך כבר להבין את המצב המיוחד הזה ולבנות תשתית נכונה.
מירה עווד, היוצרת, הזמרת מירה עווד, ולצורך השיחה הזאת שלנו כאן, חברת הנהלה בעמותת יוזמות אברהם, עמותה אחת מתוך כמה ארגונים שבימים אלה משיקים את הפרויקט, בפעם המי יודע כמה, במסגרת הניסיון המי יודע כמה, להפחית את הרציחות בחברה הערבית, וזה אחרי 16 נשים שנרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. מירה עווד, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ערן.
אנחנו ממשיכים עכשיו אל הנושא הבא או אל המרואיין הבא, אבל נשארים באותו נושא על רקע האלימות המשתוללת והרציחות הנמשכות בחברה הערבית, מעשה הרצח של נשים. שלום לסעד טלי.
היי, שלום. שלום.
אגיתי נכון את שמך, אדוני?
סעד, כן. סעד טלי.
סעד טלי, אתה מנהל תחום טיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה. ואני מניח שידיך עמוסות מאוד בעבודה בימים אלה.
העבודה, תחום טיפול באלימות במשפחה, אנחנו תמיד, בטח בשנים האחרונות, יש ממש תנופת פיתוח, בזכות תקציבים ובזכות ככה תוכניות חדשות תחת הוועדה בין משרדית. אבל ברור שכשיש אירוע של רצח, אז מעבר לפעילות, אז יש פה גם נקרא לזה גם תחושות קשות שמתלוות
לי. ברשותך, סעד טלי, מנהל תחום טיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה, בוא ננסה לסרטט פרופיל, אם זה בכלל אפשרי, לסרטט פרופיל של הגבר הערבי המכה, הגבר הערבי האלים, ואם בכלל אפשר להשוות את הפרופיל שלו לפרופיל של הגבר היהודי, אם בכלל יש מקום להשוואה, אם עושים את ההשוואה, ואם יש הבדלים ביניהם, איך מטפלים נקודתית בגבר ערבי אלים, כשיודעים את הנקודות העיקריות שצריך לטפל בהן?
תראה, בעיקרון, גברים אלימים, יש יותר דברים משותפים ביניהם מאשר דברים שונים. ככה, אפילו תסתכל על המקרה של השבוע האחרון, אז הנושא של פרידה וגירושין, בקושי להתמודד עם פרידה וגירושין, של במקרה הזה של אותו גבר ערבי, אז זה היה הדבר שהניע אותו ובסופו של דבר לעשות את המעשה האכזרי הזה ולרצוח. אז הנושא של גירושין וקושי של פרידה זה משהו שהוא אוניברסלי, ואתה יכול למצוא אותו אצל גברים יהודים וגברים עירים ובכל העולם.
כן.
עכשיו, יכול להיות שיש שונות בדברים, דרך אגב, בדברים מסוימים, כמו למשל החלקים של עמדות, איך אנחנו מתייחסים לנשים. אני חושב שגבר ערבי, ודרך אגב, אנחנו עכשיו מדברים, אומרים גבר ערבי, יש גם שונות מאוד גדולה בין הגברים הערבים. היום בתוך החברה הישראלית, גם החברה הערבית יש שונות לא...
כן, אולי נסביר, לומר ערבי היום זו הכללה גדולה, כמו להגיד יהודי, כי יש עירוניים ויש כפריים, יש צפוניים ויש דומים, יש חלוקה על פי עדות ודתות, אבל אני, אתה יודע, אני רוצה להתמקד בנקודה לדעתי מאוד מעניינת, והיא תפקידה של המשפחה של הגבר המכה. כי אני, אתה יודע, לא שאני מכיר יותר מדי גברים מכים, או לא מכיר בכלל גברים מכים בחברה היהודית, אבל סיפורים שאני שומע על החברה הערבית שבהם ברגע שהאישה חשופה לאלימות, הגבר המכה או בעלה או בעלה לשעבר מקבל המון עזרה מהמשפחה שלו כדי לסייע לו, אני מדבר כמובן גם כאן בהכללה, זה לא תמיד ככה, אבל כדי לסייע לו שחס וחלילה היא לא תשתלט על הילדים והיא לא תחטוף אותם, ואז האלימות היא לא רק האלימות שלו, זה האלימות של כל המעטפת שמחפה עליו, נכון?
יש בזה משהו, אני ככה רק אדייק את הדברים. תראה, בעיקרון הסביבה, המשפחות של הגבר, אותו גבר ערבי אלים, כן? או אותה אישה שחווה אלימות, הסביבה והמשפחה הן יותר סלחניות עם הגבר, יותר, בוא נגיד, יותר מבינות אותו, יותר לוחצות על האישה ללכת לקראתו, והכי הכי בעייתי פה זה הן פחות תומכות ומעודדות לפנות לקבלת טיפול בנקרא לזה מוסדות רשמיים פורמליים.
למה?
כי זה כבר לצאת מחוץ למשפחה. אוקיי,
זה לצאת מחוץ למשפחה באיזה היבט? בהיבט של לצאת פיזית מאזור הנוחות או מאזור המשפחתי? או שיש גם עניין של, יש כביסה מלוכלכת שלא מוציאים אותה החוצה מהבית, מהטריטוריה שלנו?
זה יותר בחלק השני של מה שאמרת. כמובן, אחת במקרים, נקרא להם הקשים, ברור שגם האופציה של לצאת למקלט או לצאת מהאזור היא נמצאת על השולחן, אבל בהרבה מהמקרים זה עצם הפנייה למרכז למניעת או טיפול באלימות במשפחה, באזור המגורים, לרווחה, לייעוץ, כמובן למשטרה אם יש צורך, לבתי משפט. ברור שזה דברים שפחות, בסופו של דבר האישה היא עושה אותם, אבל היא עושה אותם לבד, וזה לא פשוט. זה תהליכים מאוד מורכבים ודורשים לא מעט גם משאבים, גם נפשיים וגם כלכליים וגם בכלל. אז יש פה בעצם או שהיא לבד, או שהיא בעצם מנסים קצת להכשיל אותה או להקשות עליה. לעומת זאת, הגבר, גם כשהוא יעשה ויעשה ויעשה דברים לפעמים נוראים ואיומים, אז יש יותר סלחנות. עכשיו אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו כל הזמן עכשיו נגיד את זה, אנחנו מכלילים, יש משפחות שעומדות לצד אנשים שלהם, גם בחברה הערבית, מאוד חשוב להגיד את זה, רק אני אומר שכשאנחנו דרך אגב מדברים על ה... אני לא מדבר עכשיו על המקרה של הרצח, רק רצחות, כי קשה לבוא ולהעריך את התופעה, היקף התופעה, ומה קורה, וללמוד על התופעה של אלימות במשפחה, רק מתוך מקרה הרצח. כן?
זה ברור. אתה יודע מה, אני רוצה להתקדם ברשותך ולשאול, אז מה אתם עושים? אתה כאיש שממונה על תחום הטיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה, איזה כלים יש לכם? מה כוללים הטיפולים? איך מכינים או מה עושים כדי להכשיר גבר אלים לטפל בו ולהחזיר אותו אחר כך לחיים נורמליים, אם זה בכלל אפשרי?
תראה, בעיקרון אני רק אגיד ככה כמה דברים שאנחנו עושים. קודם כל, מאוד חשוב לדעת שיש היום מוקד חירום של משרד הרווחה, 118, שאפשר לפנות אליו. לא רק לפנות אליו ולדבר, אלא גם לכתוב בצורה שקטה ולהתייעץ. זה גם לגברים וגם לנשים.
118 וזה גם בערבית?
כן, יש גם מענה בערבית. עכשיו, צריך גם לדעת, אנחנו גם השנה בגלל הקורונה ובגלל הלחצים בתוך הבית, אז אנחנו אפילו פתחנו אופציה של פנייה שקיטה. כלומר, אנחנו בעצם אומרים למי שרוצה לפנות בשקט, בלי ככה רעש, ולהתכתב עם נציג שירות. פתחנו גם קו שהוא רק לגברים. כלומר, אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו, זה דבר שמאוד חשוב לומר אותו. השירותים שלנו, שזה בעיקר המרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, שיש 113 כאלה, מתוכם 40 רק בחברה הערבית. 40 זה כמעט, ודרך אגב, בשנה הבאה זה ילך, יהיה 60 יחידות טיפול רק ברשויות הערביות. כלומר, זה משהו שהוא, אנחנו לא יכולים לטעון שאין פה מסגרות ואין פה שירותים.
זה רק אגב מלמד על עומק הבעיה, עד כמה הבעיה זו גדולה, נכון?
העניין בדיוק, לא. אנחנו גם משקיעים, כן, בחברה הערבית. עכשיו גם משקיעים בנושא של הגברים. יש קו יהודי רק לגברים, 1218, גברים שנמצאים, או הם חווים את עצמם כקורבנות של המערכת, של המשפחה, של האישה, או שהם קשה להם עם האלימות שלהם, הם יכולים לפנות ולהתייעץ.
אז גבר אלים במחייג 1218, ומי ממתין לו מעבר לקו? מה הוא שומע ממנו?
עובדות סוציאליות שיכולות לדבר איתו ולייעץ לו ולתמוך בו, ולתמוך בו כמובן ללכת לטיפול ולהפנות אותו, כי המרכזים, מה שהשירותים שקיים אצלנו בשטח, הם בעצם מיועדים גם לגברים. זה שגברים לא פונים, איך אגב, הגבר נניח של שרצח בשבוע שעבר, זה לא שלא הציעו לו טיפול, הוא פשוט צירב, הוא לא רוצה. עכשיו, יש לו מעט גברים שכן ירצו, אנחנו לא יכולים כמובן לגרור אותם ולחייב אותם לטיפול. דרך אגב, גם אנשים, אישה שנמצאת בסכנה והיא לא רוצה מקלט, והיא לא רוצה ולא רוצה, אנחנו לא יכולים לכפות
עליה. אי אפשר לכפות עליה, לא אתם ולא המשטרה.
יש, כן, לא מעט אנשים שיכולים להנות ולשנות את החיים שלהם, הם ידעו שהמקומות האלה גם מיועדים להם. בדרך כלל הפער הוא לא אם יש שירותים, כמובן, תמיד יש מה להשקיע ומה להרחיב. רק השנה אנחנו יותר ויותר משקיעים בגיוס והכשרה וקליטה של עובדים סוציאליים שיתמחו רק בטיפול בגברים. כי חשוב לנו יותר ויותר להשקיע בגברים. אבל אם לא יבואו, אז יהיה, כמובן, אז אנחנו נשאר באותו...
אז זה מעניין, לסיכום אני אומר שהתשתיות קיימות, אני גם מבין מדבריך שכנראה תקציבים יש, אבל אי אפשר לכפות. לא על גבר אלים ולא על אישה שסופגת אלימות, חובה אלימות, אי אפשר לכפות עליה, לא להתלונן ולא לנסות ולקבל את השירותים שאפשר אולי להעניק לה כדי להתמודד עם מה שהיא עוברת.
אני רק אוסיף לסיכום שלך יש לא מעט שירותים ואנחנו עדיין מפתחים ומרחיבים, אבל מאוד חשוב שידעו גם הגברים וגם הנשים שיש כתובת שיפנו, ואז יש יותר סיכוי לצאת ממעגל האלימות.
אני מאוד מודה לך, סאי טלי, מנהל תחום טיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה. שמענו גם את שני מספרי הטלפון שיכולים לעזור למי שחווים או מי שהם אלימים בעצמם, 118 או 1218. דייקתי?
מדויק.
תודה רבה לך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ואם כבר מדברים על קווי טלפון שאפשר לפנות אליהם כדי להתמודד עם המצב, להתמודד עם המצוקה, גם המצוקה של האלימות וגם עם קשר, המצוקה שנובעת ממשבר הקורונה, עמותת ערן, עזרה ראשונה נפשית, מנהלת גם קו לדוברי השפה הערבית, ואיתנו נורה עלי. שלום לך נורה.
שלום לך, שלום.
נורה עלי, מנהלת הקו לדוברי ערבית בעמותת ערן. נתחיל אולי ממספר הטלפון שלכם. מה המספר שלכם למי שלא יודע בשפה הערבית?
1201, זה המוקד של ערן, שלוחה 2.
1201, 1201, שלוחה 2, זה השלוחה בערבית. מה מייחד את הקו בערבית? למי הוא בעיקר פונה, או מהניסיון שלכם, מי מחייג אליו כשזקוק לסיוע מערן בימים אלה?
בימי הקורונה, במיוחד בימי הקורונה, יש עלייה חדה במספר הפניות לקו בשפה הערבית. פונים אלינו מכל הארץ, כל מי שצריך, כל מי שפונה הוא יכול לקבל מענה בקו של הערבית. בעיקר הפונים שלנו, אנשים שחווים בדידות, כל מה שכאילו, כל השרשרת שקשורה לקורונה, אנשים הם פונים ומגיעים אלינו. אם זה אנשים בודדים, אנשים שסובלים ממצב כלכלי קשה, אנשים שסובלות מאלימות, בדיוק
כזה. אתם מרגישים במחלקה הערבית או בקו הערבי של עמותת ערן, אתם מרגישים שאלה ימים אלימים יותר בתקופה האחרונה? כלומר, יש לכם יותר נשים שפונות ומתלוננות על אלימות?
יש עלייה במספר הפונים, ואנחנו אפילו נאלצנו ככה להפנות חלק מהשיחות שאנחנו מקבלים לקו העברי, כי אנחנו גם עמוסים בפניות. אני יכולה להגיד, להצביע על 1048 פניות מהציבור הערבי ממרץ ועד עכשיו.
ממרץ 1048 אמרת?
פניות.
יותר מ-1,000 פניות ממרץ בהשוואה לנגיד למספרים של כמה בשנה זה האשתקד?
זה היה מעט. אני יכולה גם להעיד במגזר היהודי, בכלל בקו של איראן, היינו מקבלים 500 פניות ביום, היום אנחנו מקבלים 1,000 פניות באיראן.
פי שניים, כפול.
פי שניים, כן.
עכשיו, האם גבר ערבי או אישה ערבייה מרגישים נוח יותר לפנות בערבית אל מישהו שהוא דובר ערבית או מישהי דוברת ערבית מעברו השני של הקו?
אני בטוחה שכן. כאילו, לדבר ולבטא את עצמך בשפת האם, ולמצוא מעבר לקו אדם שהוא איש מקצוע, שהוא גם לא מכיר אותך, הוא לא מכיר מי אתה ומה השם שלך, והכל מתנהל בסודיות ובאנונימיות, והוא יכול לפנות ולקבל סיוע בלי שהוא יזהה או בלי שיחשוף את עצמו מעבר, כאילו, זה מקל יותר על אנשים כן לפנות וכן לקבל את הסיוע.
אתם בימים אלה מגייסים עוד מתנדבים שיסייעו לכם. איפה בעיקר צריך סיוע עכשיו בימים האלה, כשמדובר על העמדות שאתם מאיישים לשיחה או לשיחות עם אזרחים ערבים?
כן, אנחנו מנסים עכשיו, אנחנו כבר, יש לנו הרבה מתנדבים מכל העדות בכל השפות, ואנחנו בתקופה האחרונה אנחנו מנסים לגייס דווקא בדרום, במגזר הבדואי. אנחנו זקוקים למתנדבים באזור הזה.
למה אתם מתקשים שם להשיג מתנדבים? מה לדעתך ההסבר?
אני חושבת זה עניין של מנטליות, של פוליטיקה פנימית בתוך, כאילו, וגם המודעות.
יש פחות מודעות אצל הבדואים לאלימות בתוך המשפחה?
אני לא יכולה להגיד את זה, אבל כאילו, יש מעט פניות ומעט מתנדבים. אנחנו מתקשים לגייס מתנדבים שם.
אם היית צריכה לסרטט לי את הפרופיל, קודם שאלתי את המרואיין הקודם, הפרופיל של הגבר הערבי המכה, הפרופיל של האנשים שחווים היום מצב נפשי קשה, שפונים אליכם לאיראן בשפה הערבית, אם היית צריכה להצביע על הנקודות העיקריות שמאפיינות אותם?
קודם כל זה אנשים עם חרדה, חרדת קיום, עלייה דרסטית באבטלה, אנשים מובטלים שאין להם מה איך להתקיים. יש לנו עלייה יותר מ-70% באנשים המובטלים במגזר הערבי, שהם חלקם פונים לקווים של איראן. נשים מוכות כמובן, נוער בסיכון, נערות במתוקה, בדידות, במיוחד אצל ציבור הקשישים, זה קיים, זה קיים. בכל המגזרים זה קיים, ובמגזר הערבי זה גם בולט.
נורא לי. אני מאחל לכם ימים קלים יותר.
תודה,
לצערי, אנחנו כולנו מציאותיים ויודעים שזה לא הולך לקרות כל כך בקלות. יש לכם הרבה מאוד עבודה. כאמור, המספר שלכם, בואי תחזרי עליו בבקשה.
זה 1201, שלוחה 2 זה הקו הערבי.
1201, שלוחה מספר 2, זה הקו הדובר ערבית, הקו למי שזקוקים לסיוע לעמותה לעזרה ראשונה נפשית, עמותת איראן, בשפה הערבית. נורא עלי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. נורא עלי, מנהל את הקו לדוברי ערבית בעמותת איראן. עד כאן הפרק הזה שעוסק באלימות, מיד פרסומת. אחרי הפרסומות נדבר בין השאר גם על סוג של אלימות. אלימות מכוערת למדי, האירוע שבו נראה צולם עובד מדה יורק על תמונות של ישו ומריה בבניין מגורים ביפו. אתמול הגיע לשם הקומיקאית נועם שוסטר אליאסי, נשאל אותה מה בדיוק היא עשתה שם ואיך הגיבו כשהגיע לשם. וגם יש לנו עוד כמה דברים מעניינים, אבל זה יקרה כאמור אחרי הפרסומת. כאן רשת ב'. עכשיו 24 דקות לפני 3, כאן רשת ב', מרחבת, שלום לנועם שוסטר אליאסי.
שלום אירן, מאז שהחלמתי מקורונה, אתה לא שואל מה שלומי, מה העניינים, מה קורה.
זה הכל אישי, את יודעת, זה הכל אישי. תזכירי לי איזה מספר את, חולה מספר כמה?
פשוט אף פעם לא אמרתי את זה אירן, אבל אני הייתי חולה 3,555, שזה 3 פעמים חמצה חמצה חמצה.
נכון, זהו, פעם ראשונה שאנחנו שומעים זה סקופ, בלעדיות שלנו, כן. טוב, את נשמעת טפו טפו די טוב למי שהחלימה מקורונה ושב על לחיים במהירות.
כן, עכשיו, ככה זה טבע האדם, ממשיכים עם מה שיש, מנסה לעשות טוב, גייסתי השבוע במופע אונליין 3,500 שח ליום הבינלאומי במאבק נגד אלימות מגדרית, ואתמול גם יצא לי לעשות מעשה טוב ביפו.
אז קודם כל תרשי לי באמת לחזק את ידייך על המעשים הטובים שאת עושה.
תודה רבה.
והמעשה המאוד חשוב שעשית, ותכף תסביר בדיוק מה עשית, או איך עושים את זה בימים של קורונה, את באת לאותו בניין מגורים ביפו, שבו אפשר היה לראות השבוע, זה רץ, זה התפשט ברשתות, אותו איש מדה, שאגב, המדה התנצל אחר כך, אנחנו שמענו את ההתנצות של מדה, והוא הושעה גם מתפקידו, אבל איש מדה שהוזעק לטפל במישהו באותו בניין, ואז רואים אותו במצלמות ההבטחה, פושט את המדים שלו, או פושט את חליפת המיגון שלו, וכשהוא ממתין שם למעלית, או בכניסה לבניין, מסתובב אל שתי תמונות, זה בניין שרובו, אולי רובו ככולו, מאוכלס בידי אזרחים ישראלים נוצרים, והוא יורק על התמונות של ישו ומריה, וזה יצר שם מצב מאוד מכוער בתוך הבניין, ובתוך האזור. ואת, איך הגעת לשם? איך את נכנסת לתוך התמונה הזאת?
אז אני האמת, בשבועות האחרונים מופיעה הרבה ביפו בקפסולות, גם במרכזי קשישים, וזה כי אני עושה סטנדאפ גם בערבית וגם בעברית. ואתמול הקפסולה הייתה בבניין הזה. ופשוט הבניין, הדיירים המדהימים של הבניין, שעבר עליהם שבוע די מטורף, הם נהיו ויראליים, כאילו אמרו לי, את בבניין הכי מפורסם עכשיו ביפו, ירדו למטה, המון המון רצון לצחוק, לא נעים לי להגיד שבתור סטנדאפיסטית המקרה הזה, כאילו נורא
מצחיק. זהו, על מה יש לצחוק? תגידי, אני יודע, אגב, תרשי לומר, את מאוד מוכשרת, ואותי את נורא מצחיקה, אבל איך אפשר בכלל להצחיק אנשים אחרי שהם עברו אירוע כזה שהוא אירוע מכוער, ויש בו כל מיני גזענות,
שאפשר, הם רצו לצחוק, הם היו צמאים לצחוק. כל הבניין, כל הילדים גם, ילדים שבדרך כלל הבדיחות שלי זה לא לגיל שלהם, כולם היו בחור
זה נדמה לך שהבדיחות שלך זה לא לגיל שלהם, זה מה שנדמה לך, תמימה שכמותך. נו, אוקיי.
תראה, ערן, אנשים כל הזמן, היריקה הזאת, זה, אתה יודע, זה יריקה בפרצוף של המרקם, החיים המשותפים, שאנחנו, אותם מישהו שמאוד אכפת לך מזה, וגם אני, אין, אנשים יהרסו, אנחנו נגיע לתקן, ואנשים שם, באמת, הם ירדו למטה.
אז אני אשאל אותך שאלה קשה, נועם שוסטר אליאסי, את עוד מאמינה בחיים משותפים בין יהודים ערבים?
כן, לאן אני אלך, לאן אלך, לאן אלך? הפלסטינים ויהודים, ישראלים, ערבים, יהודים, ערבים, אין לנו לאן ללכת. אנחנו או כולנו ניפול ביחד, או שננסה למצוא מהדברים קטנים לדברים הגדולים את הדרכים שבהם אנחנו נשרוד פה ביחד, ולא מעניין אותי שיקראו לי הזויה, שיקראו לי רדיקלית, לא מעניין אותי להאמין בשוויון ותקווה בלב ולעשות דברים כל יום שעושים לאנשים טוב על הלב ומחברים ולא יורקים.
איזה בדיחה, נתני לי דוגמה, בדיחה שאפשר בשעות האלה של היום להשמיע, שישמעת שם אתמול, שאולי ניסתה טיפה לשפר את האווירה שם ביפו אתמול?
וואי, קודם כל סיפרתי להם על זה שבמרכזי קשישים שאני הולכת, קשישות בעיקר, שאני הולכת להופיע ביפו, אני לא מופיעה, זה הקשישות מופיעות, כי אני מתחילה לדבר, וערן, תנחש מה הם מתחילות זה, אינתי ערבייה ולא יהודיה, אינתי תאווילה מן אבוקי ולא מן אמק, אינתי אמרי קלטות, לטינו משמיג'ו, זה לא שמיג'ו, זה בואי נכיר לך בחור בשם אליאס בן 55, לא, כאילו, זה פשוט חוויות, וגם אתה יודע,
שול ג'וואב, שול ג'וואב.
אני עונה להם על הכל, אבל הכי מצחיק זה שתמיד בכל הופעה, למרות ש... זה בא להם סטנדאפיסטית יהודיה, מתחיל לדבר להם בערבית, תמיד יש אחת או אחד בקהל שיושבים ומסתכלים עליה ואומרים לי, אבל בכל זאת את קצת שבקניקית.
זה מדהים, נכון? לא יעזור. אגב, בעניין הזה, התופעת באחד הפרקים של סליחה על השאלה בערבית,
נכון.
היה שם פרק שעסק ביהודים דוברי ערבית, זה מדהים, נכון? עדיין יש, אני גם לפעמים מגיע למקומות, ולא שיש לי ערבית כמו שלך, אבל אני פותח את הפה ואומר כמה מילים בערבית, אז אומרים לי, אתה, יש לך מבטא של השבק, נכון? זה עד היום יש אנשים שלא יכולים להאמין שלא כל מי שיודע ערבית למד בשבק.
ממש, זאת העבודה שלי. אני לפעמים מרגישה שמופע שלם בסטנדאפ, כל מה שעשיתי פה, זה ניסיתי להיות כאילו איזשהו חד קרן, איזושהי חד קרן כזאת יהודיה, שמנסה להסביר איך היא יצא, שאני דוברת ערבית בשביל חיים משותפים.
אתה יודע, אני חייב לשאול לך, מבחינה מקצועית, את אומרת, את סטנדאפיסטית שמופיעה גם בעברית וגם בערבית, סטנדאפיסטית דו-לשונית, יש בדיחות, נועם שוסטר אליאסי, שהולכות טוב בעברית, אבל אם תנסי לתרגם אותם לערבית, זה לא יתקבל כל כך יפה אצל הקהל הערבי?
השאלה טובה, כשהייתי בארצות הברית, וניסיתי לתאם את הבדיחות שלי בעברית ובערבית לאנגלית, גיליתי כמה שיהודים וערבים צוחקים מאותן בדיחות. והתרגום שאני צריכה לעשות הוא לדוברי אנגלית. אז הנה, קח לך עוד דבר שיהודים וערבים צוחקים מדברים מאוד מאוד דומים. אני כמעט לא צריכה לעשות שינויים בין העברית לערבית בבדיחות שלי.
טוב, נועם שוסטר אליאסי, קודם כל תודה רבה, תמיד כיף לדבר איתך. היה לך עכשיו שבוע עמוס, את גם היית בסליחה על השאלה בערבית, וגם היית בבניין אתמול ביפו, ואת גם עשית את הקטע היפה אצל גיא זוהר מהצד השני, על הסקואד. היה לך שבוע בהחלט מרענן ומעניין לדעתי, את צריכה לנוח, אז נאחל לך סוף שבוע נעים ורגוע. תודה, תודה רבה לך. תודה. ואם כבר עוסקים בנוצרים ובנצרות ובאזרחים הנוצרים בישראל, איתנו סמיר אבו נסאר. שלום לך, סמיר.
שלום וברכה.
אדוני, סמיר אבו נסאר, אתה תושב נצרת, בן 85, ולוחשים לי שאתה רואה החשבון הערבי הראשון בישראל, זה נכון?
אמת.
אז אולי תחזיר...
תכין לך... כן. נתנו לך את הנתונים הנכונים.
נתנו לך את הנתונים הנכונים. והסיבה שאנחנו זימנו אותך אלינו, אתה בתקופה האחרונה קיבלת מהאפיפיור, מהוותיקן ברומא, עוד כבוד, מדליה, ובוא תספר לנו על מה קיבלת את המדליה הזאת, לכבוד מה?
אם אתה אמרת שאני הייתי רואה לשמון הראשון, בעצם אני טיפלתי בהרבה מוסדות ששייכות לכנסייה מהימים ההם. ולכן היה לי היכרות עם הרבה מוסדות כנסייה, בתי חולים, בתי ספר, בתי ערכה וכן הלאה. ובשנת 1997 נחתם הסכם בין הוותיקן ומדינת ישראל, ואחר כך המשיכו לטפל ואיך לפתח את ההסכם הזה. בהסכם הזה היה כתוב שכל הנושאים שצריכים ליבון או הבהרה תועמד להם ועדה שמורכבת מצד הישראלי ומהצד הוותיקני. לכן הקימו ועדה בארץ פה, במשרדי הממשלה, משרד... ראש הממשלה, משרד החוץ, משרד המשפטים וכן הלאה. ובצד שני הקימו ועדה מצד הוותיקן, שהרוב היו אנשי כמורה, שמתוכם היה חלק מאיטליה וחלק מכאן. הוועדה הזאת התחילה לעבוד, אבל באיטיות גדולה. ואז פנו אליי שאני אהיה חלק או חבר באותה ועדה. הסכמתי והתחלנו לעבוד. זה הלך הרבה הרבה לאט. ולא היה לנו תוצאות. פעם בשנה, פעמיים בשנה. עד עכשיו אנחנו כבר בסוף התהליך, ואני חושב ומקווה שההסכם הסופי ייחתם.
ועל הפעילות שלך, אדוני, במסגרת התהליך הזה, קיבלת הודעה מרומא, מהוותיקן, על כך שאתה מקבל את אות הכבוד. מי בישר לך מטעם האפיפיור על כך שאתה מקבל את האות?
כן, אז בכל הישיבות האלה, כל נושא שקשור עם מיסים או רכוש, אני הייתי מעורב. אני הייתי היחידי שהכיר את החומר, והוויכוח שלי עם נציגי ישראל היה איתי. ואנחנו, ברוך השם, אחרי אולי יותר מ-10 שנים שאני שם, הצלחנו להגיע למוסכמות. עכשיו הם בסוף, זה עניין של תרגום, קבלת הסכם של הכנסת וכן הלאה.
אז תשמע...
זו
זה...
עבודה גדולה, לקחה הרבה שנים.
וסוף סוף היא הסתיימה.
אני הופתעתי, פתאום מתקשר אליי הנציג של הוותיקן, ואומר לי, אתה קיבלת עוד שהאפיפיור מציע זה אליך, וזה דבר יחידי, הם לא נותנים לכל אחד, אני היחידי בארץ שיש לו את האות הזאת.
וזה המקום שלנו, אדוני סמיר אבו נסאר, בן 85 מנצרת, לברך אותך, להודות לך מאוד שהיית אצלנו בתוכנית, ואנחנו כמובן, ברגע שתקבל את האות באופן רשמי,
קיבלת אותו,
אז אתה יודע מה, אז אנחנו גם נברך אותך כבר על שקיבלת את האות, ואנחנו נאחל לך אריכות ימים, והמשך פעילות מבורכת כאן בישראל, למען ההתקרבות הזאת בין מדינת ישראל לבין הוותיקן ברומא. אני מאוד מודה לך, אדוני.
בעד מה?
תודה. אנחנו יוצאים עכשיו לעוד הפסקה אחת של פרסומת, ולקראת סיום התוכנית, מה חושבים עלינו בבחריין ובאיחוד האמירויות על רקע ההתקרבות שלנו, אפרופו ההתקרבות לוותיקן, ההתקרבות של ישראל למדינות המפרץ. כאן רשת ב'. מרחבת, מיץ' ברק, שלום לך.
שלום לך.
מיץ' ברק, סוקר בינלאומי מחברת כיוון מחקר, ואתה והחברים שלך בחברה עשיתם סקר קצר בכמה מדינות כאן באזור, כדי לברר עד כמה המדינות במפרץ אוהבות אותנו הישראלים, כמו שאנחנו, כך לפחות נדמה לנו, אוהבים אותם. מה מצאתם?
קודם כל זה לא קצר, 30 שאלות, 4,000 איש ב9 מדינות.
וואו.
כן, אז קודם כל הייתי אומר שקודם כל האנשים מבחריין והאמרתים לא בדיוק אוהבים אותנו כמו שאנחנו אוהבים אותם.
מה זה אומר במספרים? מה שאלתם אותם?
מספרים, האם יש לך דעה חיובית או שלילית על מדינת ישראל? אז רק 46% מהאמרתים חושבים דברים חיובים עלינו, ורק 31% מבחריין. ובבחריין זה 48% שיש להם דעה שלילית נגדנו.
כלומר, שליש, פחות משליש מהאמירתים, סליחה, פחות משליש מהבחריינים אוהבים אותנו, או מתייחסים אלינו בצורה, נאמר, חיובית, וקצת יותר מזה, אתה אומר, 46% מהאמירתים מסתכלים עלינו בצורה חיובית. מה עוד מצאתם?
נכון. ואנחנו כישראלים, האם יש לנו דעה חיובית על האמירתים? 67% מהישראלים יש להם דעה חיובית. על האמרתים, ולגבי הבחריינים זה 49, זה דומה לבחריינים, אבל אנחנו גם רואים ש...
מיץ' רק תשפר את האיכות אל הקו שלך אולי על זה שתזוז טיפה הצידה ואז הקו אולי ישתפר, בבקשה.
אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור. אז מה שאנחנו רואים גם כן, שאנחנו שאלנו את האנשים האם בעד או בנגד הסכמי אברהם, the Abraham Accords. אז זה גם מעניין, כי אנחנו מוצאים שבחריין והאמרתים זה מדינות שונות. אנחנו חושבים שאנחנו חותמים עם גם זה וגם זה, אבל 69% מהאנשים באמרתים תומכים בזה, אבל רק 46 מבחריין תומכים בזה.
האם לדעתכם, האם בדקתם אם להרכב האוכלוסייה יש כאן איזשהו משקל? כי באיחוד האמירויות האוכלוסייה היא מגוונת מאוד, אבל היא מדינה שנחשבת מדינה סונית, בעוד שבחריין רוב האוכלוסייה היא שיעית. זה משהו שבכלל בדקתם את העניין הזה, ההשתייכות הדתית?
זה מייצג בכל המדינות, לפי גילאים ולפי מגדר. ואנחנו מקבלים גם וגם. אז מבחינת הזאת, מה שאני יכול להגיד שזה רק אזרחים שם, זה לא עובדים זרים, אז זה מה שהאזרחים חושבים. אז יש התלהבות, בוא נגדיר את זה ככה, באנשים שבאמרתים, אבל לא כל כך בבחריין. הם לא כל כך חושבים שזה דבר, שהם תומכים בזה. אני חושב שחלק מהעניין שכל ההסכם הזה זה הפתעה, בוא נגדיר את זה ככה. בשבילנו הישראלים, ש86% כמובן מסכימים ותומכים בזה, בשבילנו זה הפתעה נעימה, שאנחנו ידענו על זה שנים, שזה יקרה, ואנחנו מרגישים טוב. אבל אם אתה חושב שמישהו שמשם, פתאום יש לך הסכם עם ישראל, ותוקפים אותך בכל מיני מדינות, זה לוקח זמן. מה שגם מעניין מהסקר שאנשים בכל המדינות המפרץ האלה שבדקנו, שזה גם סעודיה, וגם קטר, וגם מרוקו, הם אוהבים את הפלסטינאים.
כן.
לעומת הפלסטינאים שכועסים, ממש הם כועסים על האנשים מבחריין והאמרתים, נותנים להם 30% של תמיכה, של אהדה חיובי, אבל בחזרה הם נותנים לפלסטינאים 70% ומשהו כזה.
זה ממש מרתק. אם אפשר לומר, השורה התחתונה, בעוד שכאן בישראל מגלים חיבה ואהדה למדינות במפרד שאיתם חתמנו על הסכמים, אם זה בחריין או איחוד האמירויות, הרי ששם האזרחים פחות מגלים התלהבות, הם אפילו מגלים הרבה יותר התלהבות וחיבה כלפי הפלסטינים, בעוד שהפלסטינים כועסים עליהם ומגלים פחות חיבה כלפי בחריין ואיחוד האמירויות בגלל ההסכמים האלה, נכון? תיארתי את זה נכון?
בדיוק. Okay. אנחנו עדיין לא הגענו לשם כתיירים. אני מפחד לעשות את זה בעוד שנה, אחרי ש-60 אלף ישראלים היו שם.
אולי הזמן יעשה את שלו. מיץ' ברק, סוקר בינלאומי, חברת כיוון מחקר, תודה רבה לך שהיית איתנו על הסקר המעניין הזה. אפרופו הביקור של שר החוץ של בחריין אתמול כאן בישראל. מאזינות ומאזינים, עד כאן מרחבת להיום. תודה רבה לשושנה פורמן על העריכה, לילד דודי המפיקה. הטכנאים היו אוסקר טרדלר וטל וניג. אני רן זינגר, עד לשבוע הבא. תודה רבה לכם. המשך ההזנה מעניינת. כאן רשת ב'.